בגלל העיכובים, אם ניתן לבקש ככה לוודא פלאפונים סגורים, זה עוזר להמשך. שומעים בסוף, בכל? בסדר? שומעים? כן? עוד לא? שומעים עכשיו? בסדר. הסתדר. ערב טוב. אנחנו לקראת סיום ספר שמות, השבת הקרובה הבאה עלינו לטובה. אנחנו גם עומדים לפתוח בסדרת ארבע הפרשיות, סוף סוף, אחרי אדר הראשון. גם זה בשבת הקרובה, מסיימים את ספר שמות ופותחים בפרשת שקלים. שני נושאים שוודאי מחייבים ככה, כל אחד בפני עצמו, התייחסות מרובה. ואף על פי כן אני רוצה לתת הפעם את דעתי באופן חריג קצת, לעניין אחר גדול מאוד, לאיזו חגיגת תורה מיוחדת שמהמעט שזכיתי להשתתף בה בשבוע שעבר בכמה וכמה פעמים, זו תופעה שמחייבת לימוד והבנה. אני מתכוון לסיום השס, לסיום לימוד הדף היומי ולתחילתו מחדש. כמובן, ברכה גדולה, תופעה מבורכת מאוד, מיוחדת מאוד. אבל אני רוצה ממנה לעסוק במה שקראתי לו בכותרת השיעור, במושג הזה של כל השונה הלכות בכל יום. שעליו אנחנו אומרים בכל יום בסיום התפילה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר, הליכות עולם לא על תקרי הליכות אלא הלכות. וכמובן שלא במקרה המאמרה היומיומית הזאת שמופיעה אצלנו בסוף התפילה, לפי מנהגנו, היא גם המאמרה שחותמת את השס. סיום התלמוד הבבלי הוא במאמרה הזאת של תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ונדמה לי שיש כאן מקום ללימוד מאוד מאוד יסודי וחשוב, ודווקא בפורום הקדוש הזה, אנחנו עסוקים בו ככה שנים על שנים בקביעות של תורה, בסוגיה לא רק של ערך התורה בכלל, אלא של הערך הזה של יומיומיות התורה. אני אתחיל בכל זאת בפסוק אחד מפרשת שקלים, פסוק מרכזי בפרשת שקלים. בעצם ישנן שני סוגי תרומות למשכן ובהמשך למקדש. תרומות מרצון ומס. מחצית השקל היא בעצם מס. היא מס שמוטל, וכשאני אומר מס, אני מתכוון לשני דברים. א', לזה שזה חובה על כל אחד ואחד, ואף אחד לא יכול להשתחרר מזה. דווקא במובן הזה המילה מס לא טובה, כי בדרך כלל מס זה כל מי שפטור. אז מס, אבל ברצינות. בתורה יש דבר כזה. בית, המובן מס, במובן של סכום קצוב, קבוע. לא רק שאתה לא יכול לתת פחות מזה, אלא לא פחות, ואפילו הייתי אומר בעיקר, שגם אם אתה עשיר מאוד, אתה לא יכול לתת יותר מזה. אלה שני מובנים שהופכים את מחצית השקל לסוג אחר, שונה לחלוטין של תרומה, מכל התרומות שעסקנו בהן בפרשה האחרונה, וביקל, ובפרשות תרומה ותצווה. היו מי שתרמו, קחו מאיתכם תרומה, כל איש אשר ידבנו ליבו. כמה שידבנו ליבו. אין קביעות, אי אפשר לקצוץ סכום, וכמובן גם אי אפשר להגיד לאף אחד שליבו נודבו, אם ליבו נודבו כן ואם לא, לא. ההבדל השני בין תרומת השקלים, מחציות השקל, לבין כל שאר התרומות, הוא בייעוד של התרומות. אצלנו בדרך כלל כשתורמים תרומות למוסד, לצדקה, למערכת, אז יש עקרונית איזה מין ייעוד מסוים, אבל אני סומך כבר על המוסד שידע מה לעשות עם מה איך. לא כך בתרומה למשכן. ממחצית השקל ישתמשו אך ורק לבניית אדני המשכן. היסודות שעליהם נבנה המשכן באים מכסף מחציות השקל. יש תרומות זהב וכסף ונחושת. מהכסף של מחצית השקל נתרם כל היסוד, כל אדני המשכן שעליהם המשכן בנוי, ושם באות התרומות הפרטיות הכי נפלאות שיש. השולחן והארון והמנורה והכיור וכל תרומה עם החלק הרגשי והסנטימנטלי והתרומתי שלה. גם לאחר שהמקדש ייבנה, אם הרה בימינו, החלוקה צריכה להיות דומה מאוד. ממחצית השקל מביאים את הכסף לתמידים, לתמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים הקבועים. צריך לזכור שגם הקורבנות האלה מאוד דומים למס, לקביעות. אתה לא יכול להביא יותר ממה שכתוב בתורה תמיד של שחר. אתה לא יכול לשנות. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אבל אם אני מאוד עשיר, אין עשירות בציבור ואין עניות בציבור. זהו הקורבן הציבורי שפותח את היום במקדש ושחותם את היום במקדש בתמיד של בין הארבעים. בתווך בין זה לזה באים כל הקורבנות הפרטיים. מקורבנות הכהן הגדול והמלך ועד קורבן הזב והמצורע האחרונים בישראל. וכולם מביאים. העני מביא את כף הסולת, והעשיר מביא את הפר הגדול שהוא מביא. מה הצורך בשני סוגים נפשיים של תרומות כאלה? למה באמת המשכן, המקדש, עבודת השם, בנויים על שני הסוגים הללו? או בעברית אחרת הייתי שואל, למה תרומה של חובה? מה לא מספיק בתרומה הנדבתית היומיומית? אני רוצה לשוב לנושא הזה, שכמובן נידון באריכות רבה גם בפרשה שלנו השבוע, בפרשה שמסיימת את ספר שמות, פרשת החשבונאות. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, וכל הגזברות, כל הנהלת החשבונות מופיעה עם כל הפירוט. אני רוצה להגיע לסוגיה הזאת של המשכן והמקדש, כפי שאמרתי, מהחגיגה המיוחדת הזאת, שבאמת תופסת תאוצה מדהימה, כלומר במאות אלפים שלומדים בעולם, תופעה שמחייבת עיון והבנה וחיזוק והתחזקות והתפעמות, ואת ההבנה הזו אני רוצה לנסות לקלוט ביחד היום. אני עוזב את פרשיות השקלים, נשוב לזה בסוף. אז כמו שאמרנו, כך מסיים השס. מקור 2, תנא דבי אליהו. כל השונה הלכות בכל יום, בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר הליכות עולם לא. אל תקרי הליכות, אלא הלכות. כמה שאלות. תנא דבי אליהו זה ייחוס לא קטן. אמנם ישנה דעה שזהו תנא, ששמו היה אליהו, אבל הדעה הרווחת, כפי שמופיע פה בהגהות אחרי השעה של הגרי ואחרים, הדעה הרווחת היא שמדובר בקבלת חז"ל מאליהו הנביא. תנא דבי אליהו. מפי אליהו הנביא. המסר הזה שבא מאליהו הנביא, שצריך להבין, אם אליהו הנביא חותמים את השס, אגב, אם אליהו הנביא גם חותמים את ספרי הנבואה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם, ומה הוא יעשה? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה חתימת כל ספרי הנבואה. אליהו הנביא. גם השס מסתיים אם כן כנראה באליהו הנביא. אבל מעניין מאוד. הנבואה מסתיימת בזה שתפקידו של אליהו הנביא הוא לא להגיד הלכות. איך אומרים חז"ל? אליהו לא בא לו לאסור ולא להתיר, לא לתמה ולא לתהר, אלא לעשות שלום בינינו. להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ואילו את השס מסיימים בדברי אליהו כל השונה הלכות בכל יום. אבל עניינו של אליהו מחייב כמובן הבנה. אני ממשיך במשנה, בברייתא הזאת, במימרה הזאת. כל השונה הלכות. הלכות, דרך אגב, כנראה הכוונה, כמו שרש"י אומר פה, לא רק הלכות של שולחן ערוך, אלא הלכות זה משניות. משנה, אומר רש"י, אתם רואים מתחת למקור 2, משנה וברייתא והלכה למשה מסיני. כל השונה הלכות. טוב. בכל יום. ומה אכפת לך אם זה לא יהיה בכל יום? מה אכפת לך אם אדם עושה את סיכום ההלכות השבועי שלו? מה רע בזה? העניין הוא שהוא ידע הלכות, העניין הוא שהוא ילמד תורה, הוא לומד תורה. כל השונה הלכות בכל יום זה לא דף יומי. כל השונה הלכות בכל יום זה משנה. שתי משניות ביום. מה שאנחנו קוראים מינימום של קביעות עיתים לתורה. זה הנושא שאני רוצה לדבר בו. לקבוע עיתים לתורה. ואם הוא ילמד הלכות ובכל יום לא יופיע, מה? ומה הוא מתכוון כשהוא אומר מובטח לו שהוא בן העולם הבא? מה זה בן העולם הבא? אבל הכי קשה לי זה הסוף. המקור שלו שנאמר, הליכות עולם לא. אל תקרי הליכות, אלא הלכות. אנחנו אומרים את זה כל יום ויום. גם כשאנחנו לא מספיקים לקיים את זה ולשנות הלכות בכל יום, אנחנו אומרים את זה שצריך לשנות הלכות בכל יום. זה ככה הסיום. זה לא רק בסיום של השס, זה גם בסיום של התפילה. הבדל הוא שבסיום של השס כולם באים, גם מי שלא היה. בסיום של התפילה, גם מי שלא היה. גם בעצם זה אותו דבר קצת לפעמים. אז בסיום, אומרים את זה. מה הוא אומר? שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרי הליכות אלא הלכות. אתם זוכרים את המושג אל תקרי? הרבה פעמים מופיע אל תקרי. גם את זה מזכירים אגב בסוף התפילה. בסוף התפילה מזכירים, כאן זה מופיע במקור 5, לא ניכנס לזה, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, זוכרים? וכל בנייך לימודי השם, אל תקרי בנייך אל אבונייך. אוקיי, זה הבנתי, מה פירוש אל תקרי? אל תקרי פירושו כתוב בנייך. ואני אומר לך, בעומק תבין שלא מדובר בבנים בלבד, אלא הבנים הם הבונים. יפה. אל תקרי בא להגיד, אלמד אותך את נקודת העומק שלא ראית. אתה רואה את הבנים כספיח, כהמשך של אבא. דע לך, הם הבונים באמת. יפה, זה אל תקרי. פה כתוב אל תקרי הליכות אל ההלכות. מה זה הליכות עולם לא? בוא נראה את הפסוק. הפסוק נמצא בחבקוק. חבקוק הנביא מנבא נבואה קצרה סך הכל של שלושה פרקים, נבואה שיש לה נושא אחד, ציר מרכזי. הציר המרכזי הוא הכאב של חבקוק על אי הצדק בעולם. הנה הוא מתאר אותו, אני קורא את חבקוק מההתחלה, מקור 3, המסע אשר חזה חבקוק הנביא. והוא פותח, נדיר מאוד בנבואה, הוא פותח בזעקת שבר. לא בקריאה לנבואה, לא בזעקה של שבר. הרבה יותר דומה לפסוק של שבר בתהילים מלדברי נבואה רגילים. עד אנה אדוני שיבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע. אם לא הייתי אומר זה חבקוק, הייתם משוכנעים שזה תהילים. זה זעקה. זה נביא שרואה בכאב וזועק. למה תראיני אבן ועמל תבית, ושוד וחמס לנגדי, ויהי ריב ומדון יישא. וטענה קשה על הקדוש ברוך הוא, מיד תראו. על כן תפוג תורה. אתה יודע, ריבונו של עולם, למה התורה פגה? תפוג תורה, ביטוי נורא. ולא ייצא לנצח משפט. למה? כי רשע מכתיר את הצדיק. על כן ייצא משפט מעוקל. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. טענות חריפות מאוד. הוא מתמודד עם זה שני פרקים ועוד. ובהמשך הוא בא ואומר, יש איזשהו סדר, יש איזושהי חוקיות שהקדוש ברוך הוא קובע בעולם גם אם אני לא מבין. ואז הוא מגיע לפסוק הבא. אנחנו רוצים את הכל בשביל הליכות עולם לו, שלא הבנו מה זה קשור אלינו, נכון? עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. עמד הקדוש ברוך הוא וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. פירוק של אומות, מדינות, מדינות מתפרקות. ויתפוצצו הררי עד. ראינו בעיניים, בשגרה שלנו כבר שכחנו, הררי עד מתפוצצים. נהרות שוטפים עולם, והתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם. הכל מאוד חזק אצל חבקוק. הגבעות הגבעות שחו. הליכות עולם לא. זהו סיום הפסוק. בלי רשי, בלי פרשנים, פשט. איך אנחנו מבינים מה פירוש? הליכות עולם לא פירושו. אתה חושב שיש פה בלגן בעולם? יש מישהו שהליכות העולם הם לא. יש מנהל לעולם הזה, גם אם זה נראה בלגן אחד גדול. גם אם זה נראה קשה מאוד. גם אם רשע מכתיר את הצדיק, גם אם על כן תפוג תורה ולא לנצח יצא משפט. הליכות עולם לא. איוב, במובן של חבקוק עכשיו. תחת אבן ראיתי אהלי חושן, ירגזון יריעות ארץ מדיין. אולי הכוונה, אני רואה בעיני רוחי איך בסוף הרשע כן משלם. תחת האבן הוא ישלם, קושן רשעתיים, הוא ישלם עוד. אני חוזר אלינו, אנחנו הרי לא לומדים חבקוק. מה לזה ולמדרש? תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. אנחנו אומרים את זה כל יום בסידור, כתוב בסידור. זה נכון, אבל הסידור לקח את זה משם. הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות אלא הלכות. לא מסכים, לא מבין. מה פירוש? מה אל תקרי? אל תקרי בנייך אל אבונייך, הבנתי. כל אל תקרי הוא כל כך יפה. מה זה שייך בכלל? בפסוק כתוב שכשהעולם מפוצץ, ממוטט, רועד כולו, אז לקדוש ברוך הוא יש הליכות עולם. זה שייך לכל השונה הלכות בכל יום? שהלכות עולם לא. ואיך הוא הבין את המילה עולם לא? הוא בן העולם הבא. זה ודאי לא כתוב בפסוק. הרי בהליכות עולם לא, על מה דובר? על העולם הזה. על העולם שאתה לא מבין אותו. מה הקשר בכלל? זאת השאלה הבסיסית שאיתה אנחנו נרצה להתמודד. אנחנו אגב, בסוף התפילה, מזכירים לא רק את תנא דבי אליהו הזה, אלא מוסיפים תוספת. אחרי תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום, שיש שבצדק רב נוהגים שם ללמוד הלכה, לעצור וללמוד הלכות, כדי שבאמת זה יתקיים. אנחנו נוהגים מיד אחר כך להוסיף עוד מימרה, עוד ברייתא. מעניין ששני הדברים שאנחנו מוסיפים בסוף התפילה, האחד הוא סיום מסכת נידה, מסכת החותמת את השף, והשני הוא סיום מסכת ברכות, המסכת הפותחת. ואלה הדברים במקור 5, רק נראה אותם במהירות. אני קורא גם כמה שורות לפני מה שאנחנו מוסיפים, במקור 5 מההתחלה. אמר רבי לוי בר חייא, מיד תראו למה אני קורא את זה, היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש. צריך לדעת שבימיהם, גם אצלנו לפעמים יש את זה, בית הכנסת ובית המדרש היו שני חדרים נפרדים. היה בית הכנסת, ובית המדרש היה אולם ליד או חדר ליד. שם היו לומדים וכאן היו מתפללים. היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, שימו לב לביטוי, ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. ילכו מחיל אל חיל. אז מי שיוצא מבית הכנסת, מחיל א', והולך לבית המדרש אל חיל ב', זוכה ורואה פני שכינה. מתי? לעתיד? לא יודע. כתוב זוכה ורואה פני שכינה. שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. אחרי זה מופיעה פה עוד מימרה, נראית לא קשורה, אנחנו נדבר עליה בהמשך, אם היא קשורה או לא. אמר רבי חייא בר אשי אמריו, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. נצטרך אחרי זה להבין את המימרה הזאת, האם היא קשורה. הקשר הוא ששניהם דורשים את אותו פסוק. המורה עכשיו, רבי חייא בר אשי בשם רב אומר, הפסוק לא מדבר על כל יהודי שיוצא מבית הכנסת והולך לבית המדרש לעסוק בתורה, עוסק, אלא על תלמידי חכמים, שלא רק עוסקים בתורה, אלא לומדים תורה ומלמדים תורה ועמלים בתורה ומעמיקים בתורה, נדבר על ההבדל עוד מעט. ועליהם נאמר שאין להם מנוחה, כל הזמן הם עסוקים ועמלים עוד ועוד ועוד, ואין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. למה לא בעולם הבא? כי גם בעולם הבא ישבו ויעסקו כל הזמן בלהשיג אותי מקטנם ועד גדולם. יפה. עוד מעט נחזור לזה. ועכשיו אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. שנאמר וכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך, אל תקרי בנייך אל אבונייך, שלום רב לא הרבה תורתך, יהי שלום בחילך למען החי וראי למען בית השם אלוקינו, השם עוז ועמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כאן אנחנו עומדים בתפילה. קדיש, נכון? כאן עומדים בתפילה. מצוין. האמירה הזאת שמופיעה בתחילת מקור 5, שהיוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש, ועוסק בתורה, זוכר ומקבל פני שכינה, נפסקת להלכה. זה לא מושג רעיוני של תלמידי חכמים אין להם מנוחה, זאת הלכה. והנה ההלכה בסימן קנ"ה במקור 6 בשולחן ערוך, מרן השולחן ערוך פוסק הלכה. אחר שיצא מבית הכנסת, רואים האותיות מעט קטנות, אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש, שוב אני מזכיר, אם זה באותו מקום, באותו מקום, זה לא משנה. ועכשיו העיקר. מה זה ועוסק בתורה? מה זה ועוסק? מעניין מאוד, היה צריך להמשיך השולחן ערוך, הוא הרי מצטט את דברי חז"ל. הציטוט צריך להיות כמות שהוא. אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש ויעסוק בתורה, נכון? זה מה שאתה צריך להגיד, לא? תראו מה הוא מסביר, מה זה לעסוק. ויקבע עת ללמוד. מעניין מאוד הביטוי. זה אצלו התרגום, יעסוק בתורה equal לקבוע עת. זה דבר מעניין מאוד. ואם אני רוצה פעם אחת בשעה הזאת, פעם בשעה הזאת, גם זה משנה לך? התחלה, פתאום אמרת לי שאתה רוצה כל יום. עכשיו אתה רוצה שאני אקבע עת. אקבע זמן. זה דבר מעניין, צריך להבין את המושג. והוא מסביר יותר. וצריך שאותו עת יהיה קבוע. שלא יעבירנו. אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. מעניין מאוד. קביעת עתים זה כנראה מצווה מאוד קשה. לא כתוב פה יקבע שעתיים, לא כתוב שעה, גם לא כתוב חצי שעה. אבל כתוב שהעת צריך להיות קבוע. בפוסקים הובא שכשיש לו דחק גדול, אז הוא ילמד חלק, ואת השאר יוכל אחר כך, אבל את החלק הוא חייב. הרמ"א מוסיף תוספת מעניינת מאוד. רב משה איסרליש, הרמ"א, ואף מי שאינו יודע ללמוד, ואינו יודע ללמוד, מוסבר בפוסקים, לא יודע לא קרוא ולא כתוב. יהודי נפלא, צדיק, לא יודע קרוא וכתוב. אז מה ילך ללמוד תורה? מה יעשה שם? הוא גם לא מכיר את המושגים שמדברים. ואף מי שאינו יודע ללמוד, ילך לבית המדרש, ושכר הליכה בידו. אני לא הבנתי מה זה פה, חלוקת שכר או שזה תלמוד תורה. צריך ללמוד תורה, או שהוא מבין או שהוא לא מבין, לא ככה הסבירו לי פעם. לא מבין, שלך הביתה. או יקבע לו מקום וילמוד מעט במה שיודע. גם זה לא קשה לו. ויחשוב בענייניו. קצת, שתי דקות התבודדות. בעולם הכללי קוראים לזה מדיטציה. כנראה שזה מדיטציה. יש בטח מי שיקפידו להגיד מדיטציה, כדי שזה יהיה בלי שום ספיקות לכל הדעות. ויחשוב בענייניו, זה מושג, ויכניס בליבו יראת שמיים. מעניין. מגמת קביעת העיתים לתורה לא תימצא בהלכות תלמוד תורה, אלא כנראה בהלכות יראת שמיים. מעניין. מה דעתכם על אדם שתורתו אומנותו? בחור בישיבה, יושב, לומד תורה ימים ולילות. מה אתם אומרים? הוא קובע עיתים לתורה. בפשטות, ודאי, כל הזמן. מה, צריך לקבוע עיתים? את החוויה הנפשית הזאת, את הניסיון, לגזול מהזמן שלי את החצי שעה, אף שארוויח הרבה, ולקבוע עת לתורה. כתוב בחידה שמי שתורתו אמנותו צריך לבדוק מה לעשות, כי קביעת עתים לתורה הוא לא יצא ידי חובה. זה דבר מעניין מאוד. אני לא עוסק פה עכשיו בהלכה של יצא או לא יצא. מה החסך שאני צריך למלא? זה מה שכל כך תופס אותי בעניין הכל השונה הלכות, נדבר על זה עוד מעט. אבל תשימו לב באיזה הקשר ההלכות האלה מופיעות. יצא מבית הכנסת, הולך לבית המדרש, חייב לקבוע עת לתורה, לא כתוב פה ומידת חסידות, לא כתוב פה ונהגו חסידים. אגב, אולי אם היה כתוב ומנהג יפה, וכולנו היינו עושים את זה. אבל לא כתבו ומנהג יפה, מה לעשות? רק כתבו שחייבים. הלכה בית. תראו באיזה הקשר זה מופיע. אלה אגב שתי ההלכות שחותמות את הלכות בית הכנסת. מאוד מעניין. זה לא הלכות תפילה, זה לא הלכות תלמוד תורה, כך צריכה להיות האטמוספירה. כך צריך להיראות בית, אתה יודע מה זה בית כנסת? בית כנסת זה מקום שכשמסיימים, הולכים לקבוע עיתים לתורה בבית המדרש. אחרת חסר במושג בית כנסת. בית הכנסת הוא לא בית כנסת אחרת. זה ילחות בית כנסת. הלכה בית. קודם שילך לבית המדרש, יוכל לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו, וטוב שירגיל בו. זה הולך יחד עם ארוחת בוקר. אתה צריך לאכול? אתה גם צריך לקבוע עיתים לתורה. אתה מרכז את האכילות שלך פעם בשבוע, כדי להספיק לאכול בעיון? כי אתה בחור ישיבה רציני, ואתה לומד רק שזה בעיון. לא חפיף. כשאתה לא יכול לאכול חפיף, ואתה צריך לאכול בעיון, אז אתה אוכל אחת לשבוע, או שאתה כן מקפיד כל יום, גם אם זה חפיף. יקבע עיתים לתורה, ואז פת שחרית, ואז ההלכה הבאה, אחר כך יילך לעסקיו. מעניין מאוד, זה כבר נשמע איזה הוראות של הבורסה. שולחן ארוך, סימן קוף נון וב. זאת הלכה ללכת לעסקיו. וכל תורה שאין אימה מלאכה סופה בתילה וגוררת אבון. כי העוני יעבירנו על דעת קונו. הלכה בשולחן ארוך. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי, ותורתו קבע. גם אם אתה צריך למלאכתך לעסוק הרבה שעות, מה באמת העיקר אצלך ומה הארעי? וזה וזה יתקיים בידו. ואז מתחילים הלכות מסע ומתן, ויישא וייתן באמונה וכו' וכו'. פה עצרתי. זה ממשיך. אני רוצה לעסוק במושג הזה של לימוד תורה של בכל יום ויום, ולטעון שפה באו לחדש לנו חידוש מדהים. בלמדנות נוהגים לומר תמיד בלשון רב חיים, שלכל דבר יש צדי דין. שני צדדים, שני דינים. גם לתלמוד תורה יש צדי דינים. אבל אני רוצה ללמוד אותם דרך משנה במסכת אבות. אני טוען שעל צבי הדינים האלה, על שני הדינים האלה, אנחנו מברכים ברכות התורה בבוקר. יש לנו שלוש ברכות בברכות התורה בבוקר. אזכיר, השלישית היא אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. זו ודאי ברכה שקשורה לא אליי באופן פרטי, אלא אליי כחלק מהעם הכללי. היא נקראת מעולה שבברכות. קודמות לה שתי ברכות. הראשונה היא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו בנוסח הספרדים על דברי תורה ובנוסחאות האשכנזים לעסוק בדברי תורה. מחלוקת בפוסקים. גם אם זה על דברי תורה, הכוונה היא על העיסוק בדברי תורה. ונצמדת לה ברכה שנייה. זוכרים? הברכה השנייה היא והערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל. כולנו יודעי שמך, שימו לב למוטיב, לדעת, ולומדי תורתך לשמה. ללמוד, ומה הסיום? ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל. הברכה השלישית, כמו שאמרתי, מדברת על מתן תורה. בחר בנו מכל העמים, וייתם לי סגולה, נשים אותה בצד. הברכה הראשונה מדברת על העיסוק בדברי תורה, או בנוסח הספרדי על דברי תורה, כמו על הדלקת נרות, כמו לקבוע מזוזה, כמו על נטילת ידיים. על דברי תורה. לעסוק בדברי תורה. עיסוק. הברכה השנייה מדברת על ללמוד תורה, לדעת אותה, ולהיות לומד, הלומד מפי המלמד. המלמד הוא הקדוש ברוך הוא. איך? דרך משה שקיבל מסיני ומסר לי יהושע ויהושע לזקנים, ואני לומד ממנו. מה ההבדל בין ללמוד ולעסוק? אתם זוכרים על איזה אדם דיברנו ביוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש? מקור 5? היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש, ומה הוא עושה? ועוסק בתורה. עוסק. פה לא מדובר על לומד ומלמד, אלא על עוסק בתורה. הרי מה אומר גם אם הוא לא יודע ולא מבין? הוא נקרא עוסק בתורה. מה לך מדע גדול יותר מהמדע המופלא הזה של התורה? 3,500 שנות פיתוח של מדע, סתם לחלילה. גם זה הרי דבר מופלא, מדהים. זה לא קולט מישהו שלא יודע. אבל הוא עוסק בתורה, כן. והוא זוכר ומקבל פני שכינה. כי הוא קובע עיתים לתורה. והוא בן העולם הבא. עוד מעט נדבר על זה. שונה הלכות זה בעיקר משנן. זה עוד לא עמל, ולאו דווקא מבין. בוא נראה משנה. ואז אולי נחשוב גם על מה ראה השס לחתום במימרה הזאת. שאגב, בלי להיכנס, מסיימי השס יודעים, היא לא קשורה בכלל לכל הסוגיה מקודם. היא נמצאת שם באופן לא מובן. היא מופיעה כסיום לשס. לכן היא מחייבת הבנה גדולה. משנה ב' במסכת אבות בפרק השישי. אמר רבי יהושע בן לוי, ותרשו לי ללמוד ככה משנה אחת יחד, ברייתא בעצם, זה מופיע במסכת, נקרא לה משנה, אבל היא ברייתא. ללמוד משנה אחת ביחד, ככה בפנים. היא נראית נורא פשוטה, אבל היא מגלה את הצווי דינים האלה, ואת המעבר ביניהם. כמעט הייתי אומר, היא עוסקת פה בכל המערכת, בכל מערכת הגומלין, בין התורה של בית המדרש לתורת הציבור, בין תלמידי החכמים המרבים שלום בעולם, ומצליחים לעבור מבית הכנסת לבית המדרש לבין מי שלא. אנחנו ניכנס לזה לאט לאט. זה עוסק פה בנקודות הכי מתוחות והכי רגישות והכי עמוקות שקובעות מה זה בין עולם הבא. תזכרו שהפסוק שהתנא דבי אליהו השתמש בו, הוא לדעתי אחד הפסוקים הכי הרואיים, הכי מדהימים, והתפוצצו הררי עד. בשנייה זו לא זוכר עוד פסוק כזה. והתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. אם היה צריך איזה צייר לצייר את הפסוק הזה, הוא היה מצייר אותו בצבעים הכי עזים. והיו מבקשים אותו לצייר שונה הלכות בכל יום. היה משתמש באפור בשילוב עוד קצת אפור. עם אפור למטה. כדי שיהיה קצת אפור. כל כך הפוך! כל כך מהפכה בעל תקרי. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום, עוד פעם הגענו לסוגיות היום-יום, דיילי, יום-יומיות, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, אני קודם כל קורא, ואחרי זה ככה כמה שאלות קטנות, בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב נכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתורה תדיר, בגרסה אחרת, וכל מי שעוסק בתורה, אבל כאן וכל מי שעוסק בתורה תדיר, הרי זה מתעלה. שנאמר, וממתנה נחליאל, ומנח לי אל במות. אמר רבי יהושע בן לוי, אני חוזר. רבי יהושע בן לוי, אגב, פגש הרבה פעמים את אליהו הנביא. הגמרות מספרות שהוא היה ככה מהחכמים שהיה להם פגישות עם העולמות העליונים רבות מאוד. אליהו הנביא, הוא פוגש את המשיח ושואל אותו מתי הוא יבוא בשערי רומי. יש לו ככה, רבי יהושע בן לוי זה עולם מופלא. אני צריך להיכנס אליו. אבל עכשיו הוא מדבר איתנו על בת קול. טוב, בנות קול, שמענו. ישנה בת קול שיצאה פעם בעולם ואמרה, מה לכם אצל רבי יהושע שהלכה כמותו בכל מקום? כשרבי אליעזר התווכח עם רבי יהושע. גמרנו. מאותו הרגע שהיא יצאה, הלכה כרבי יהושע. נגמר. יצאה פעם בת קול ואמרה, די, הלכה כבית הלל ולא כבית שמי. נגמר. בת קול לא צריכה לצאת כל יום כשאני מתלבט בהלכה. מספיק שהיא יצאה פעם אחת. זו בירוקרטיה מאוד מסובכת, שכל יום תצא בת קול שוב. קלטנו, הבנו, נגמר, לא, עכשיו צריך פקידות בשביל זה, ועוד עובדים. זה לא צריך, אפשר הפרטה. יוצאת בת קול וגמר. למה צריך את כל הסיבוך? כל יום ויום, בת קול יוצאת. אגב, שאלה שנייה, מאיפה יוצאת בת קול? אם סתם הייתי אומר, יצאה בת קול, מאיפה? מן השמיים. רבי יהושע בן לוי יש לו טופוגרפיה אחרת בעולם. בכל יום ויום בת קול יוצאת מאיפה? מהר חורב. מעניין מאוד. זה בכלל חידוש. הר חורב זה הר סיני, זה ההר שקיבלנו עליו את התורה. ואני לתומי חשבתי שאחרי מתן תורה, פסה קדושתו של הר סיני. הר המוריה בקדושתו תמיד. הר חורב, הר סיני, ג'בל מוסה, סנטה, יש שם כמה אפשרויות. מאוד יפה. אבל זהו. מסתבר שיוצאת משם בת קול כל יום ויום. ומחרזת ואומרת, מה העניין? אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. טוב, אז בוא נבין, חייבים פה ממש משפט משפט. כמה שאלות, אין ברירה. בריות זה תמיד מושג מאוד כללי, מכנה משתף מאוד רחב. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות. ומקרבן לתורה. איך מלמד אותנו הרבי התניא? אוהב את הבריות, לא אוהב את החברים שלך. זה אני גם יכול. אוהב את הבריות מפני שהן בריות. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם. זה הייחוס. לא כי הם הקפופתי שלך, אלא הם בריות. יפה מאוד. אז באה בת קול ואומרת, אוי להם למי? לבריות. מעלבונה של תורה. איך בדיוק מעליבים את התורה? איך התורה נעלבת? ביטוי קשה, עלבונה של תורה. ובת קול יומיומית שיוצאת מהר חורב. אגב, ההר הזה נקרא הר חורב ולא הר סיני, הוא נקרא בחמש שמות. חמישה שמות יש לו. אחד מהם הוא הר חורב. והסיבה שהוא נקרא הר חורב נמצאת במקור שמונה למטה, ככה רק באצבע אחת, ואז נחזור. באמר רבי אבאו, הר סיני שמו. ולמה נקרא הר חורב? שירדה חורבה לאומות עליו. חורבה. לא קיבלו את התורה. וירדה חורבה. התורה איננה רק פוליסת ביטוח לחיים טובים. היא גם חורבן למי שיתעלם ממנה. כיוון שניתנה תורה לעולם, ניתן קוד אתי לעולם. ניתן קוד מוסרי לעולם, והוא מחייב את כל העולם. יש תורה שמחייבת רק את ישראל. אבל יש את שבע מצוות בני נוח, ויש את הכל. אז בעצם, לא רק טובה יצאה, אלא דע לך, אם אתה לא מקבל את הטוב, תדע מה יהיה פה. אתה כבר לא יכול להגיד לא הייתה תורה. הייתה? אז בת קול יוצאת מהר חורב, הוא נקרא על שם החורבן, שפוטנציאלית כל שנייה קיים אם אין תורה. נדבר על זה עוד מעט. ומה היא אומרת הבת קול הזאת? אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. צריך להבין את המושג. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. על מי מדובר פה? על בן אדם שמה, לפי מה שאני מבין עכשיו, לא עוסק בתורה, נכון? לא עוסק בתורה, לא מכיר תורה בכלל. לא רק לא לומד תורה, אפילו לא עוסק. והוא נקרא מה? נזוף. שנאמר, פסוק מאוד קשה, לא נראה יפה כל כך. מזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. זה נאמר על מי לפי המשנה? על מי שאינו עוסק בתורה. אני חייב להגיד לכם שאני לא מבין בכלל. מי שאינו עוסק בתורה, קודם כל אל תכעסו עליי, למה ישר להגיד שהוא חזיר? אפשר לדבר יפה, לא? בסדר, חזיר, חזיר, אני הולך הצידה. חזיר. אז אם חזיר, אז בוא נהיה קצת באמת ככה אקשן. אם חזיר, אז מאיפה הזהב? הרי הוא לא עוסק בתורה, הוא סתם חתיכת חזיר, לא? כך אמרת רגע. אין לו זהב. זהב, יש למי, אם היית אומר כך, אדם למד תורה, הוא יודע את התורה, והוא מעליב אותה. אז יש לו נזם זהב, וזה מעשה חזירי. יפה, זה נזם זהב, באף חזיר, הבנתי את הפשוט של הפסוק. אתה אומר לי, אחד לא עוסק בתורה. לא עוסק, לא עוסק כלום, אין לו כלום עם התורה. אז קודם באמת אני לא מבין למה הוא חזיר. ונניח שהוא חזיר, אז זה סתם נזם כלום. אין לו נזם. אישה יפה ושרת טעם. לא מתאים, המשל הנמשל. כשאני אומר שיש יופי, אבל הוא חסר טעם, אני אומר, יש פה יופי. זה יפה. אבל כשחזיר מכניס את היופי הזה לתוך הצועה והאדמה, אז היופי הזה חסר טעם. הבנתי. זה המשל של החזיר. אבל אין פה יופי. אני מדובר פה באחד שלא עוסק בתורה, אז מה יופי כל כך? הרי הדבר החשוב הוא לעסוק בתורה, והוא לא עוסק. אז אין פה אישה יפה. לא יפה, ושרת טעם לא יפה, לא טעם, לא כלום. גורשת. המשל, הנמשל לא מובן בכלל. אבל זה מילה, המשך פחות מובן. ואומר, ממשיכים, יש עוד פסוק. והלוחות מעשה אלוהים המה. והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. הלוחות שאיתם ירד משה רבינו מן ההר, מעשה אלוקים המה. והמכתב מכתב אלוקים הוא. והכתב הזה חרות על הלוחות. נכון? הכתב חקוק באבנים. שני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב חרות בפנים. והכתב היה עומד בנס בתוך האבנים. אל תקרא חרות אלא חירות. דרשה מאוד מעניינת, יפה מאוד. אל תקרא חרות, חקוק, אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. טוב, זה כבר לא נראה קשור. הרי לא נאמר רק שמי שעוסק בתלמוד תורה פוזיטיבית הוא בן חורין. נאמר שמי שלא עוסק בתלמוד תורה הוא נזם זהב באף חזיר, נכון? והוא נזוף. אז מה, מיד קופצים לזה שמי שעוסק בתלמוד תורה הוא מה? הוא בן חורין. מעבר מהיר. והסיום, וכל מי שעוסק בתורה תדיר, כך לפי הגרסה לפנינו, הרי זה מתעלה. אדם שעוסק ולומד תורה לא תדיר, לא מתעלה. אדם שומע שיעור, אדם לומד, לומד כמה שנים, אחרי זה קצת מפסיק, אבל ממשיך אחר כך, לא מתעלה. שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. אי צריך להבין. דברים שאני רוצה לומר עכשיו, את יסודם קובע הרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, אבל אני חורג באמצע מדבריו קצת, ומהם מבקש לראות את הכל ביחד. צווי דינים, שני חלקים יש לתלמוד תורה. ולעניות דעתי, אם ניתן אולי, אלה שני החלקים שעל שניהם אנחנו מתכוונים בשתי הברכות. לעסוק בדברי תורה, או בגרסה השנייה על דברי תורה, זה היינו אך. ובברכה השנייה, להיות לומדי תורתך. שתי ברכות שונות, שאנחנו אגב מחברים אותם יחד בבב החיבור, ועונים על שתיהן אמן אחת. הברכה השנייה מתחילה בוהערב. והערב פירושו שזה יהיה טעים. שזה יהיה ערב. תרשו לי להתחיל מדוגמה של אוכל. זיכה אותי הקדוש ברוך הוא, ואני זוכה לאוכל טעים מאוד. יש מי שדואגת לי לעניין הזה, ואני זוכה לאכול, ברוך השם. לא ידעתי שנייה של רעב. כשאני לא שוכח, זה לא קורה הרבה, אני אומר תודה. על מה אומרים תודה? כשאדם רגיל לאכול ולא חסר לו. ברוך הוא וברוך שמו. אומרים תודה שזה טעים. אומרים תודה על הטרחה. אומרים תודה על ההגשה. אומרים תודה על התפריט. אומרים תודה על החשיבה. ודאי שכל הדברים האלה חשובים מאוד מאוד. הייתי קורא לכל הדברים האלה הערך החיובי. אבל יש עוד ערך אחד. נכון שהאוכל טעים, אבל לפני שהוא טעים הוא אוכל. ואתה כבר כל כך שמח בחיים, אבל שאל את הוריך והורי הוריך, והם יספרו לך מה קורה כשאין אוכל. לפעמים אתה כבר לא אומר בכלל תודה שאני לא מת ברעב. תודה שבלי האוכל לא הייתי חי. זה מאוד פשוט. זה סוג אחר לגמרי של תודה. אני קורא לה עכשיו תודה במובן השלילי, על ההינצלות מי. תורה. נראה לי שכל אדם שיש לו טיפת הערכה, עומד נמוך קומה, מלא הערכה, לדבר המופלא הזה שנקרא תורת ישראל. משה אמת ותורתו אמת. עם עוסק בתורתו אלפי שנים. ובאופן טבעי הולכים ומעמיקים ומעמיקים ומעמיקים, וזה דבר פלא. אתה נכנס לפסוק אחד ואתה לא גומר אותו. ועוד לימוד ועוד לימוד ו70 פנים לתורה, ועוד פנים ועוד פנים ועוד עומק ועוד רובד. יש שלב שבו אתה כל כך נהנה מהתורה, שלפעמים אתה כבר לא זוכר אם אתה נהנה מהתורה או אתה נהנה מעצמך. כמו באוכל. וזה טוב בעצם. כי אני לא רוצה שתהנה מדברים אחרים ותשכח מי אתה. יופי, אתה נהנה ממורשתך, מתורתך. זה המובן החיובי. התורה נותנת תעודת זהות לעם, התורה נותנת כוח, התורה נותנת משמעות. יפה מאוד. אבל יש עוד מובן לתורה. וזה עצבי דינים עכשיו. ללא התורה, לא הייתי פה. ללא התורה בעולם, העולם היה חרב. אלמלא היה לעולם קוד אלוקי שירד מהקדוש ברוך הוא אלינו וגילה בעולם שהתורה איננה של מלאכי השרת אלא של ילודי אישה. של בשר ודם. אז לא שלא היו סברות יפות. לא היינו. זה מושג אחר לגמרי. המושג הראשון הוא כמה נפלא עם התורה. המושג השני הוא האם אפשר בלי התורה. ופה אני רוצה לומר דבר שישמע מוזר, אבל הוא הגיוני ומובן לכולם, אני חושב. הרבה מאוד פעמים, דווקא מי שאוכל את האוכל הטעים, רחוק מאוד מההבנה מה היה קורה אם יש אהב. זה כל אחד תופס. הוא הדין והרבה יותר מזה בתורה. הרבה מאוד פעמים דווקא מי שזוכה, ובדור שלנו רואים את זה. אתה רואה לפעמים הורים זקנים. שלא זכו ללמוד בימי חלדם מעט 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 נזהר. שעברו את הרגעים הקשים ביותר. שלמדו את החוק לישראל הקבוע. מכירים? את הככה... זה מה שהיה להם. לבניהם נתנו את כל החיים. שיזכו ללמוד. לפעמים אתה פוגש את היהודים המדהימים והפשוטים האלה. והם אש של אהבת תורה. פי מיליון ממני. בנם ובן בניהם. הם כל כך קלטו שבלי התורה אין כלום. שהם לא רצו שאני אעשה שום דבר, הם רצו שאני רק אזכה ללמוד תורה, מה שהם לא זכו. כולנו מכירים את זה. לא תמיד זוכרים את זה. והרבה מאוד פעמים, מפני שאני כל כך זוכה ללמוד תורה, והתנאים הם הופכים להיות מאוד מאוד טובים ונחמדים. ומישהו גם דואג לי לכמה ארוחות, וגם לחדר טוב, וגם למזגן, וגם לאווירה נוחה. אני יודע שהתורה טעימה, אני יודע שהתורה יפה, אני יודע שהתורה נפלאה. אבל לפעמים נדמה לי שאני לא חייב אותה בכל יום ויום כמו פת שחרית. ההפך. אני אוהב תורה עמוקה. כשיהיה לי זמן אני אבוא. לפעמים אתה פוגש יהודי שלמד הרבה מאוד שנים. אז אתה שואל אותו, לא חס וחלילה כביקורת, אני מדבר בגוף ראשון יחיד. ורבים. אז אתה שואל, תגיד, נו, זה בשיעור של הדף היומי. של המשניות היומיות. של ההלכות היומיות. של הקביעות היומיומית. נמצאים. הוא למד במוסדות נדרים. בישיבה התיכונית X ובישיבה הזאת Y ובזה המון. עשיתי פעם לחבר חשבון שרציתי קצת להרגיז אותם. אמרתי, הם קחו את שעות הגמרה שלמדתם מכיתה ה' או ו', אני לא זוכר כמה שנים לפני הזמן מתחילים שם. קחו את שעות הגמרה שלמדנו לא יודע ממתי, עד שסיימתם. היום בודקים שעות לפי נכון יחידות בגרות. תחשבו כמה שעות, כמה יחידות בגרות היה אפשר לעשות בכל השעות האלה. בחשבון פשוט שלי זה משהו כמו 4,000-5,000 יחידות. לפחות. ברוך השם. נכון? 5 שעות שבועיות זה 5 יחידות, משהו כזה. אני חושב שיותר, אבל יותר מזה אני לא יודע במספרים. זה בגלל, אמרתי כבר, זה בגלל הבגרות שלי בחלק של מתמטיקה. עד שם אני... לדעתי זה יותר גבוה. עד שם אני מגיע. קחו רגע עכשיו את כל ההיקף והעומק ומה שקיבלתי. האם זה מתורגם כשאני לא בבית המדרש? כשאני הולך למלאכתי? אתם יודעים מה היה צריך להיות התרגום של זה? פי מיליון, פי ביליון עיסוק בתורה. לפעמים אני חושב שחינכנו להמון דברים. ללימוד תורה, להבנת תורה, לאהבת תורה, אבל אולי לא לקביעת עיתים לתורה. לחוויה הקשה הזאת של לקחת מהזמן ולעסוק בתורה. וכל העוסק בתורה, תדיר, הרי זה מתעלה. לא אחרת. אני חוזר לרבי יהושע בן לוי. המשנה שרבי יהושע בן לוי מדבר עליה היא המשנה שעוסקת באלבונה של תורה. אתם יודעים, נעלב רק אדם שאני מכיר אותו והעלבתי אותו. אם אני הולך ברחוב וצועק למישהו איזו אמירה, אני אומר לו, היי, אתה גנב. והוא מסתובב ואני רואה שבכלל טעיתי, זה לא הוא. נורא מביך. אני מבקש יפה סליחה, אין כאן שום אלבון. זו הייתה טעות. מתי יש אלבון? כשאני מכיר אותך, ואתה מכיר אותי, ואתה פוגע בי. אתם יודעים מה זה אלבונה של תורה? אלבונה של תורה זה שלמדת תורה, וקיבלת את הכל בלימוד תורה. ועכשיו כשאתה אמור להיבחן ביומיומיות שלך, כשעכשיו אתה יוצא למלאכתך ולפרנסתך, האם אתה זוכר שבלעדיה אי אפשר? אם לא, אתה יודע איזה אלבון זה? עכשיו מבינים את המושג אלבונה של תורה? עוסק בתורה, אומר הרב חרל"פ, פירושו מי שעוסק אפילו כדבר צדדי, מתעסק, אבל לא יכול לוותר על זה. זה לא דווקא לומדי תורתך, יודעי תורתך, המלמד תורה, הזוכים לשבת ולעמול פילי פלאות. עוסק. איך המושג ההלכתי, מתעסק בשבת. הוא לא מתכוון, הוא מתעסק. וזה מהצד. בואו נחזור עכשיו למשנה המופלאה. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. זו לא בת קול שיכולה לצאת פעם אחת בחיים. כי הבת קול הזאת יוצאת על היום. והבת קול של אתמול יצאה על אתמול. כי הבת קול יוצאת בעקבות האלבום של התורה. הר חורב שהוא מוקד היציאה של הבת קול, ההר השמם הזה הוא תחנת הדלק של בת הקול הזאת. ובת הקול יוצאת מהר חורב שנקרא הר חורב. למה? כי משם יצא חורבן לאומות העולם. מה פירוש בעומק? כשניתנה תורה אז נקבע לא רק שיש דבר יפה מאוד באקדמיה שם, אלא שאין אף אחד בעולם שפטור מזה. נדבר רגע על עם ישראל. יש שתי מצוות בתלמוד תורה. יש מצווה לעמול ולהשקיע ולהגיע מי שזוכה פילי פלאות, אבל יש עוד מצווה. כל איש ואיש מישראל חייב בתלמוד תורה. זאת מצווה ששייכת על כל אחד ואחד מאיתנו. צריך להבין אותה בעומקה. אם נדמה לך שיש מישהו מאחיך ומאחיותיך בעם שלנו, שהוא לא שייך לתורה, אז לא רק שזה לא נכון. אתה לא שייך לתורה, כי התורה שאתה שייך אליה היא לא תורה של כלל ישראל. תחליף. אתה לא בתורה הנכונה. לא יכול להיות. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה והגית בו יומם ולילה. זו לא מצווה לבני בית המדרש. זו מצווה שאומרת שכל יום קשור אצלך לתורה של אותו יום. הבן איש חי כותב, אמר רבי יוחנן, ולוואי שיהיה אדם מתפלל כל היום כולו. כך כתוב במסכת ברכות. ולוואי שיהיה אדם מתפלל כל היום כולו. אומר הבן איש חי, לא הבנתי. במקום אחד כתוב שיתפלל כל היום כולו. במקום אחר כתוב שילמד תורה כל היום כולו. מתי יעבוד? מה יעשה פה? אומר הבן איש חי פילי פלאות. שיעבוד כל היום. ושלרגע אחד לא יחשוב שהוא מצליח בגלל שהוא עובד, שיתפלל להצליח. ולוואי שיהיה אדם מתפלל כל היום כולו. שיהיה זוכר כל הזמן כולו שהוא מתפלל, לא בגלל שהוא עכשיו בבית המדרש ושם מתפללים, כי לפי הלוז בסקדואל עכשיו תפילה. שקוייך. תודה רבה. כי עכשיו יש לך 5 שנים ללמוד. מצוין. אלא שיהיה בחינה כזאת שהוא שייך לזה כל הזמן. אתם יודעים מה זה כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא? לעניות דעתי, בכלל לא מובטח לו שהוא יזכה להגיע לעולם הבא. מובטח לו שפה הוא בן העולם הבא. העולם הזה שלו זה העולם הבא שלו. מובטח לו שהעולם הזה שלו לא יוריד אותו למטה. הוא בן העולם הבא בעולם הזה. העולם הזה מוריד, העולם הזה מנמיך, העולם הזה מוציא אותך לכל מיני מקומות שקשה לך להתמודד איתם. העולם הזה מוריד על הפנים. מה מחזיק אותי בעולם הבא כשאני בעולם הזה? מה מחזיק אותי עם איזה חוט קדימה? כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. את זה אומר התנה, אם זה נכון, בשם אליהו הנביא. זה אליהו מלאך הברית שבא ככה ומסתובב מלמעלה למטה, מלמטה למעלה כל הזמן, ואומר בוא בוא בוא, אני אגיד לכם איך אפשר לחיות פה וגם שם. אני אליהו הנביא, אתם יודעים כל סוגיה שהסתבכתם בשס, ולא ידעתם מה לעשות ככה במקומות הכי קשים, בסוף אמרתם תקו. יהיה מונח עד שיבוא אליהו. זה רק אליהו הנביא מבין. אתם חושבים שאני רק רמדן? אני אגיד לכם מה הכי חשוב. הכי חשוב זה שונה הלכות בכל יום. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. עכשיו הדבר הפלאי, שנאמר הליכות עולם לא. אבל הפסוק דיבר על חורבן העולם. הפסוק דיבר על והתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם. נכון? הליכות עולם לא. כשאדם לומד את הנבואה הזו בחבקוק, יכולים להתרחש אצלו שני דברים. זה כל כך נפלא. הדבר הראשון הוא דיכאון נורא. כמה אני קטן לעומת איתני טבע שאין לי עליהם שום יכולת דיבור ושליטה. הכל יכול להתפוצץ עוד דקה. זה פחד מפחיד כזה, זה פחד מדהים. מה שבעצם עושה האדם המודרני הוא לצמצם פחדים או להרחיק אותם. אם אפשר לדחוק, נרחיק את הפחד. הרי המודרנה לא הצליחה לבטל את המוות. היא צמצמה אותו והיא הרבתה אותו מכיוון אחר. היא העריכה את החיים, אבל היא... אנחנו מכירים. אדם מגיע ורואה את והתפוצצו הררי יד. אז האדם המודרני עושה דבר אחד, הוא באמת מדחיק את הפחד. איך מספר את הבדיחה הידועה על זה שישב בקורס לארכיאולוגיה, והמרצה אמר, הוא ככה נרדם קצת בשיעור. זה בסדר. ככה ניכר, נרדם. והמרצה אמר שעוד 35 מיליון שנה, לפי הערכה שלו, המקום הזה שאנחנו יושבים עכשיו הולך לרעוד ולהתפוצץ. והוא קפץ, והוא אמר, מה? אז הוא אמר, עוד 35 מיליון, זה בסדר, אז הוא אמר, בסדר, אני פחדתי שעוד 5 מיליון. אז הוא נרגע. כי התפקיד הוא בעצם לצמצם, אם אני יכול להרחיק טווחים, זה עוד 30, זה לא עוד 5. תנא דבי אליהו בא להציע הצעה אחרת לגמרי. אתה חושב שהליכות עולם לא והתפוצצו הררי עד שחו גבעות עולם? אני אגיד לך, יש משהו שמחזיק את העולם שלא יחרב. אתה ששונה הלכות בכל יום. הפסוק שנראה לך הכי פסימי הוא הכי אופטימי שיש בעולם. כשהאדם יודע לחבר עם העולם הזה שלו, את העולם הבא, העולם המוסרי נראה אחרת. הטבע נראה שונה. כשהמציאות הערכית בתדירות שלך משתנה, לא הברקות, לא הייתי כמה שנים בישיבה, למדתי כמה שנים, כל הכבוד. כשהתדירות משתנה, הלכות עולם לא על תקרי הליכות אלא הלכות. זה דבר פלאי מה שעושה תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו זה מוזר מאוד, בשונה מאיתנו, לא מאיתנו, לפעמים, ממני, מאחרי, לפעמים. אתם יודעים גמרא, לא זוכרים שגם יש פסוק לפניכם. יש כמה הוכחות שתנאים ואמוראים ידעו פסוקים, יש איזה כמה וכמה הוכחות. זה ממש, יש שנתפסו ממש בפתיחת חומש. ראו כמה דברים כאלה, שהוכחות על חם. תנא דבי אליהו אמר לזה שמכיר מן הסתם את הפסוק בחבקוק. שמכיר את נבואת חבקוק. אתה בטח מפחד, אתה מזדעזע. אתה רועד. מה אני יכול לעשות בעולם כזה? מה אני יכול לעשות בעולם שעוד רגע יכול להתפוצץ? אני אגיד לך מה אתה יכול לעשות. אל תקרא הליכות. נכון, חוקיות הטבע נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא, ואני אגיד לך מה הוא קבע בחוקיות שלו. שככל שיהיו יותר בני העולם הבא בעולם הזה, העולם הזה ייראה יותר כמו שצריך להיות העולם הבא. ככל שנרבה יותר בבני עולם הבא בעולם הזה. זה לא מסובך. אתה לא צריך ללמוד את כל הפקוין שלי, ואת כל היהמונחת שיבוא אליהו, ואת כל הספיקות שאף אחד לא יודע לפתור. השונה הלכות בכל יום. ואם הוא לא יודע כל כך לקרוא ולכתוב, אומר, הרי מה, אין דבר, אין דבר. ילך לבית המדרש. אז מה אם ייכנס בליבו יראת שמיים? אז יהיה עוד ירא שמיים בעולם. אז יהיו עוד 100 העולם הבא בעולם הזה. העולם ישתנה. המציאות ישתנה. כשעוד אנשים יבינו שלפת שחרית יש שני שלבים. פת שחרית של התורה ואז פת שחרית. ואז ילך לעסקיו. לכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון, זה ההמשך של זה. זו לא התורה שאומרת לך תתנתק. צא לעולם אחר. תתבודד מהמציאות. ההפך. תחיה. מראה בברכות אומרת, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. כמובן מדובר בירא שמיים הנהנה מיגיעו, שהוא גדול יותר מירא שמיים שלא נהנה מיגיעו. גמרא יפה מאוד. והגמרא מביאה הוכחה. כתוב בתהילים על ירא השם, אשרי ירא השם. אשרי. ועל הנהנה מיגיעו כתוב בהמשך, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וגם וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. נו, אז זה יפה. מסביר המהר"ל מפראג כל כך עמוק. הנהנה מיגיעו והוא ירא שמיים, יש לו עולם הזה ועולם הבא. הוא נהנה מיגיעו. הוא מבין בעולם הזה. והוא ירא שמיים, וגם אם הוא יכול להרוויח הרבה, הוא קבע עת, והוא לא יוותר על העת הזאת. והוא מעיד כלפי העולם כולו, שהוא בן עולם הבא, ומלאכתו ארעי ותורתו עיקר. גם אם הוא נאלץ להקדיש לזה איקס שעות, ולזה מעט מאוד. אז הוא בן העולם הזה, והוא בן העולם הבא. אז אשריך בעולם הזה, וטוב לך העולם הבא. זאת החוויה של הנהנה מיגיעו, והוא ירא שמיים. ולפי זה דברי רבי יהושע בן לוי מדהימים, ונראה אותם ובזה נעמוד. בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. עכשיו מובן מה זה עלבונה של תורה? ולמה זה אוי להם לבריות? העולם סובל מעלבונה של תורה. אתם יודעים מה העולם רוצה? העולם רוצה את התופעה הזאת של היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש. ואני מה ההבדל בין בית הכנסת לבית המדרש? בית הכנסת הוא המקום שבו מתכנסים כולם. כולם. פעם דיברנו על זה. מה רוצה הרב של בית הכנסת? שכל מי שנמצא בשכונה יבוא פעם להתפלל. מי שעוד לא בא, פשלה שלי. ומה רוצה הרב של בית המדרש? שפה יושב מי שיכול לדרוש. זה שתי מגמות סותרות. פעם הסברתי, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, לא סתם. כי הדבר הקשה ביותר לתלמידי חכמים הוא להיות תלמידי חכמים גם של בית הכנסת וגם של בית המדרש. יש לפעמים תלמידי חכמים של בית המדרש, הם חיים ספונים בבית המדרש, והעולם זר להם לגמרי. יש תלמידי חכמים ששייכים לבית הכנסת, והתחושה היא, נו, אין להם את העומק של בית המדרש. ויש תלמידי חכמים שאין להם מנוחה, כי הם עוסקים בדבר אחד, ולחבר כל הזמן את בית הכנסת עם בית המדרש. זה הדבר שיכול להפוך את העולם מעולם חרב לעולם בנוי. עלבונה של תורה הוא לא שבבית המדרש לומדים שעה פחות או שעה יותר. הוא שיש בתי מדרש. ויש ישיבות ברוך השם. אבל מה צינורות הקשר ביניהם לבין הציבור ובין הציבור לבינם, ביני לבינך ובינך לביני? כמה הצלחנו לחבר? כמה הצלחנו להזכיר שהתורה שייכת לכל אחת ואחד מישראל? כמה הצלחנו להזכיר, זה דבר מוזר, זה הפוך על הפוך. מה רוצה יותר התורה כמדע מופלא משיעמיקו בה? שיעמיקו, שיכנסו לתוכנה, לעומקה. אבל מה רוצה יותר התורה מלהבין שאין אחד שלא שייך אליה? איך עושים את שני הדברים גם יחד? כל השונה הלכות בכל יום. אליהו הנביא, גדול הלמדנים שידע לפתור את כל הספיקות של העולם. הוא זה שבא ללמד אותנו, אליהו מלאך הברית, את כל השונה הלכות בכל יום. ואז מסתיימת המשנה שכל מי שאינו עוסק בתורה, עכשיו מובן המושג שכל מי שאינו עוסק, מי שלומד תורה, כן, הוא למד. הוא למד הרבה שנים. וכשהוא סיים את הישיבה, הוא לא עוסק. ואז אני שואל, תסלח לי, אז מה בדיוק היה, אז מה היה פה? וזו סוגיה קשה, שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים בה. הוא נקרא נזוף. ועליו נאמר נזם זהב, עכשיו הפסוק הוא כל כך נפלא, נזם זהב באף חזיר. ודאי נזם זהב, יש לו ועוד איך נזם זהב. יש לו 3,000 שעות גמרא ברקורד שלו. הרזומה שלו מלא זהב. חזיר זה לא סתם ביטוי, חזיר. לכל חיה יש את הייחוד שלה. יש חיה עזל, יש חיה מהירה. מה הייחוד של החזיר? הייחוד שלו הוא שאין לו ייחוד. הוא חזיר. לחזיר הזה יש שני ייחודים. האחד, הוא מבסוט, הוא שמן כל הזמן. כי הוא אוכל הכל. מערכת העיכול שלו, אגב, היא הכי דומה למערכת עיכול של אדם. זה פרט, לא יודע, מחמיא או לא, אבל הוא מאוד חשוב. צריך ללמוד אותו פעם. מערכת העיכול של החזיר היא כזו שהוא יכול לדחות ולסנן, כלומר, הוא יכול להתעלם ממה שטוב ולא טוב. הוא יכול לאכול צועה וזהב והכל ביחד. הוא בכלל לא מבחין אם זה זהב או צועה. חבל על הזמן לתת לו זהב, כי הוא בכלל לא יעריך את זה שזה זהב. סתם בזבוז. אתה יכול לתת לו חול, וזה הכל אותו דבר. חזיר. הוא אוכל הכל, ויש לו עוד ייחוד אחד. חז"ל אומרים, כתוב בתורה שיש כמה סימני טהרה. אחד מהם הוא מפריס פרסה. והחזיר מפריס פרסה. והחזיר, אומרים חז"ל, יושב ואת שתי הלפות שלו זורק לכל העולם שיראה, ומראה את לפיו ואומר, ראו, טהור אני. איזה הגדרה במשנה. הוא למדן גדול, בטח. איקס שנים ועוד זה מצוין לשידוכים. זה טוב, קורות חיים יופי. טהור אני. נדע, יש לו כיסוי. אבל כשהוא קצת חי את העולם, לא ברור בדיוק מה ההבדל אצלו בין זהב למשהו אחר. אישה יפה. מאוד יפה. אבל מה הטעם של היופי הזה? איזה פסוק. זה לא שהנמשל והמשל לא תואמים. אין פסוק אחר בעולם שמבטא את זה. ואז בא המשך המשנה, אני כבר אומר על פה בגלל הזמן המאוחר, ואומר, והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אל החירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, וכאן אני רוצה להגיד מהפכת עולם. לא כתוב שאין לך בן חורין אלא מי שלומד תורה. יכול אדם ללמוד תורה איק שנים ולא להיות בן חורין, כי הוא מעולם לא עבר את החוויה של לקבוע עת לתורה. זה בן חורין. בן חורין הוא מי שעוסק בתורה. בן חורין הוא מי שיודע שאי אפשר בלי. בן חורין הוא מי שיודע להגיד, אני יודע ששם ארוויח איקס, אבל בלי זה אני אמות. לכל העוסק בתורה תדיר, הרי זה מתעלה. שנאמרו ממתנה נחליאל ומנחליאל במות. התעצמות היומיומיות של לימוד התורה במציאות שאנחנו חווים היא בשורה מופלאה. היא גם תביעה גדולה. היא תביעה מכולנו. היא תביעה מכולנו להיות עוסקים תדיר, להיות מאנשי היום-יום של התורה. מאנשים שאצלהם התורה היא פת שחרית. לא משנה פת שחרית או פת, היא פת שחרית, היא הפת. היא לא רק הלפתן שמלפתים בו. היא גם תביעה עצומה של משהו שמתרחש וצריך עוד ועוד ועוד. של אותו חיבור גדול בין בית הכנסת לבית המדרש. יש לומד תורה שהוא בחינת עשיר. והוא רואה אל מולו את אחיו שהוא דל. יש דברים שבהם העשיר לא צריך להתחשב בדל ולתרום כפי נדבת ליבו כמה שהוא יכול. אבל דע לך שכל כלי המשכן היפים שיהיו במשכן, לא תהיה להם רצפה שתחזיק אותם. אם אתה עצמך לא תדאג שהדל לא ימעיט ממחצית השקל. לחפר על נפשותיכם. לא תהיה כפרה גם על הנפש שלך. אם אתה לא תעסוק גם בשאלה איך הדל לא ממעיט ממחצית השקל. נראה לך קטן שלתורם גדול כמוך מאש כזו גדולה באים ואומרים מס חובה. קבע איתים לתורה. נראית פקודה לא לרמה שלך. אני יודע על עצמי שהפקודה הזאת היא זו שמשנה את אופייך. לפעמים הרבה יותר מעושר גדול ותרומות אדירות כעשיר. העשיר לא ירבה. למרות שאתה יכול בקלות לחסות עוד כמה מטרים ברצפת המשכן ולחסות את מה שלא הביאו איקס דלים. אבל תפקידך באדני המשכן ועוד יותר בקורבנות כל החיים במקדש, בקורבנות התמיד, אתם יודעים מה זה קורבנות התמיד של השחר ובין הארבעים? זה הבכל יום ויום. קורבנות התמיד זה כל השונה הלכות בכל יום. כן, יש דברים עצומים, יש ידיעות נפלאות, ודאי, ובלי זה אי אפשר. כולנו צריכים את ארון הקודש ואת השולחן ואת המנורה. וכשנצייר לעצמנו את המשכן, נצייר את המנורה ואת הארון. אבל כל זה יתמוטט אם לא נבנה את המבנה הראשוני של זה. את כל אדמי המשכן. והשורה החותמת את הכל היא עוד משפט אחד אחרון. את הדף היומי התחיל לפני הרבה עשרות שנים, בין שתי מלחמות העולם, קרוב יותר למלחמת העולם השנייה בלובלין. גאון מופלא, צדיק מופלא, רבי מאיר שפירא מלובלין. שני דברים גדולים הוא הקים. האחד הוא את ישיבת חכמי לובלין. בימים ההם, להקים מוסד כזה היה דבר שלא היה לו אח ורע, לא היה לו שום תקדים. טען בעולם שמתחיל להיות מודרני, שצריך להקים ישיבה בלובלין בדיוק כמו שיש אוניברסיטה בלובלין. צריך להתרגל לזה שזה עמל ומדע ועולם לימודי שלם. ישיבה עם עומק, עם תכנים מדהימים. והוא זה שקבע שממשם צריך להוציא קול נוסף. שכל יהודי ויהודי יכול ללמוד את השונה הלכות בכל יום שלו. את הדף שלו, את העמוד שלו. יש דוגמה למי שחיבר את בית הכנסת ובית המדרש. זה הצדיק המופלא הזה, רבי מאיר שפירא מלובלין. הוא נפטר צעיר מאוד לימים. הוא היה בן 40 וכמה שנים. כמה שנים לפני שהשואה התחילה. כשהשואה החלה, האירוע הגדול של השואה בלובלין, הניצחון הגדול של הנאצים, היה בשמחה האדירה שלהם, יימח שמם, בחצר הישיבה הגדולה, מי שראה את זה פעם, מכיר את זה, בחצר הישיבה, לשם הם הוציאו את כל ספרי התלמוד, את כל הספרים מבית המדרש, הביאו את כל הספרים שמצאו מלובלין, וערכו את השריפה ההמונית. בתיאור של המפקד הנאצי, יימח שמו מהמקום, הוא מתאר בהתלהבות גרמנית, מפלצתית, איך היללות נשמעות כמו מוזיקה נפלאה. והוא שומע את היללות והן מזכירות את היללות של היהודים בתלמודם. זה דומה לאותה מוזיקה. הוא כותב שם שכשבכל זאת היללות והצרחות היו חזקים מדי לאוזנו המוזיקלית, הם טבעו מכמה יהודים יודעי נגן שיכניסו קצת מוזיקה יהודית עם כלי נגינה לתוך השמחה הזאת. ואז המשיכו את מסע ההשמדה. כשהייתי בשבוע האחרון בכמה סיומים בעולם כולו, אבל עוד הרבה 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 יותר בארץ ישראל. בכל מקום. סיום של אלפי יהודים בגוש קטיף. סיום של אלפים, 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 של עשרות אלפים, זה לא יאמן. הישיבה חרבה, הקהילה, הקהילות. מי יגלה אפר מעיניו של רבינו רב מאיר שפירא ויראה לו איך מאש הלהבות המפלצתית שהבעירו בחצר ישיבת לובלין כדי לשרוף, מהאש הזאת בוערים כל כך הרבה מדורות, ועוד יבערו בעזרת השם מדורות שלמות של שתי הברכות ביחד, של לעסוק בדברי תורה ושל להיות מלומדי תורתך ויודעי תורתך לשמה, ושניהם ביחד. ערב טוב.
שכה, עכשיו אפשר להבין למה אין לך זמן אף פעם. אתה מחבר בין הבית
הכנסת, אתה מבין? אין זמן, אבל אין כוח לבין זה. ההפך, נמות את הכל. Thank you.